המציאות הכלכלית בישראל היא לא פשוטה. רוב האנשים מתנהלים עם הלוואות. רמת החיים עולה כל הזמן. כל משפחה רוצה לרכוש רכב, בית, חינוך לילדים, חיסכון לימים קשים וגם לחיות ולהתפנק, לא בהכרח בסדר הזה. הרצון הוא נהדר, אבל מאיפה מביאים את המימון לחיים הללו? רק רכישת דירה דורשת כ-130 משכורות. ומה קורה עם כל שאר הצרכים? בזמן החיסכון לדירה הם לא נעלמים. עדיין צריך לשלם על רכב, גנים, קניות ואפילו להתפנק קצת מדי פעם. זוגות ישראליים רבים לא מצליחים לסיים את החודש בתנאים הללו והמינוס תופך. קשה להיכנס לאפליקציה ולגלות שעוד פעם אתם קרובים מדי לחרוג מהמסגרת. שוב טלפונים מהבנק ואתם כבר בלחץ שתשלומים יתחילו לחזור. אם הגעתם למצב שאתם חנוקים, המינוס מתקדם בצעדי ענק ואתם חייבים לעצור את הגלישה במדרון הכלכלי שנוצר. כנראה שהלוואה היא פתרון שיכול להתאים לכם. אבל איך מתחילים ומה צריך לבדוק? הלוואות, המדריך המלא. לכל הלוואה יש פרמטרים מגוונים, מקומות שונים בהם ניתן לקחת אותה ואיך היא מגיעה אל הלוואה. בסופו של דבר, למרות ההבדלים, יש כמה דברים שחייבים לבדוק לגבי כל הלוואה באשר היא. מטרת ההלוואות. מה אתם מתכננים לעשות עם הכסף לאחר שהוא יגיע לחשבון שלכם? זוהי שאלה שישאל אתכם כמעט כל גוף שמעוניין לספק הלוואות. הסיבה לכך היא שישנן הלוואות שמיועדות לצרכים מסוימים. יש הלוואות מיוחדות לקניית רכב, אחרות ספציפיות להגדלת הון עצמי לפני לקיחת משכנתה, ויש כאלו שמיועדות אך ורק לסגירת המינוס. לכל אחת מן ההלוואות הללו יש תנאים משלה, וכדאי לבדוק זאת לפני שלבוקחים. הסיבה לכך פשוטה. במידה וההלוואה היא לרכישת רכב או להגדלת הון עצמי, הגוף שמעניק את ההלוואה יכול להיות בטוח שיש לו ערבון תמורת ההלוואה, הרכב או הדירה הנרכשים. בהלוואה לכל מטרה לעומת זאת, אם מדובר על סגירת מינוס או נסיעה לחול, מי ערב שאכן ניתן יהיה להחזיר את הכסף? לכן הריביות על הלוואות אלו גבוהות יותר. כפי שניתן לראות, מטרת ההלוואה משנה את פני הדברים ולכן כדאי להבהיר מראש מהי מטרתכם כשאתם ניגשים אל הגופים המלווים השונים. סכום ומספר החזרים. אז נכון שכל כך נחמד לראות את סכום הלוואה בחשבון ולהרגיש לפתע שעליתם מעבר לכה מינוס המאיים, אבל אסור לשכוח שהלוואות צריך להחזיר, ובדרך כלל מתחילים להחזיר כבר מהחודש הבא או זה שאחריו. קחו לכם כלל אצבע בלקיחת הלוואות. מספר החזרים גדול יותר שווה סכום גדול יותר לתשלום על ההלוואה. אם כן, השאיפה שלכם צריכה להיות למספר החזרים קטן ככל שניתן, סכום גבוה ככל שאפשר בכל החזר, וכך לסיים כמה שיותר מהר עם החזר ההלוואה ולהשאיר אותה מאחור. עם זאת, ברוב הפעמים שבהן לוקחים הלוואה מדובר על צורך משמעותי שמותיר אתכם מאחור, מינוס שלא נגמר, הגדלת הון עצמי או חובות מעבר. לכן, צריך לאזן בין שני הדברים. מצד אחד, למעט ככל לאפשר את מספר ההחזרים, אך באותה המידה לשים לב שסכום ההחזר אינו עולה על יכולותיכם ויגרום לכם לאיחורים ולחוסר תשלום. בנוסף, אל תשימו את כל מה שיש לכם על ההחזר וישאירו בכל חודש סכום קטן בצד לצורך הוצאות בלתי צפויות כמו טיפולי שיניים, מוסך או קניות דחופות אחרות. הריבית שתצטרכו לשלם על ההלוואות. אחד הפרטים החשובים ביותר שתצטרכו לשים לב עליהם כשתיקחו הלוואה. הרי בסופו של דבר, ברור לכולם כי את הקרן של ההלוואה שלקחתם תצטרכו להחזיר, אז מה האינטרס של הגוף שייתן לכם הלוואה? הריבית שאותה תשלמו על הכסף. אתם תרצו שהריבית תהיה כמה שיותר נמוכה כדי למעט בהוצאות והגוף המלווה ירצה שהיא תהיה כמה שיותר גבוהה כדי להרוויח כמה שיותר מן העסקה. מלבד הרצונות הללו, יש כמה פרמטרים שמשפיעים על גובה הריבית. הראשון שבהם הוא קלות קבלת ההלוואה. בעולם הפיננסים יש חוק. ככל שיותר קל לך לקבל את הכסף, אתה ככל הנראה תשלם עליו יותר. אם אתם יכולים לקבל הלוואה בקלות מגוף מסוים, כנראה שהריבית שהוא נותן גבוהה מאוד. רק כדי לשבר את האוזן נגלה לכם שישנם גופים שגובים על ההלוואות שלהם עד 15% מגובה סכום ההלוואה עצמו. דברים נוספים שיכולים להעלות את גובה הריבית הם מספר החזרים גבוה, דירוג אשראי גרוע של מבקש ההלוואה, חוסר יכולת לספק ביטחונות או ערבונות להחזר, ואפילו סכום הלוואה גדול יכול לגרום לריבית לעלות. כל עלייה בריבית משמעותה החזר נוסף ללווה והגדלת הרווח עבור המלווים, לכן אסור להזניח את נושא הריבית, וזהו אחד הדברים הראשונים שחייבים לבדוק. ההצמדה שאסור לשכוח. בעולם הפיננסים קיים המושג הצמדה. מה הוא בעצם אומר? כדי להבין צריך להתחיל מההתחלה. בישראל קיים מדד הנקרא מדד המחירים לצרכן. זהו סל של שירותים ומוצרים שכמעט כל ישראלי משתמש בהם, פירות וירקות, דיור ועוד. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוספת את הנתונים ומפרסמת אותם באופן קבוע. הצמדה היא בעצם התאמה של ההלוואה לשינוי שמתרחש במדד זה. אם ניקח דוגמה פרקטית, הלוואה של 20,000 שח, כאשר נפרסת לאורך של 10 חודשים יש צורך להחזיר בכל חודש 2,000 שח. אם מדד המחירים לצרכן עלה ב3%, משמע שכעת צריך הלווה להחזיר בכל חודש 2,060 שח כדי להתאים את החוב לעלייה במדד. אם המדד יורד, הירידה תהיה גם היא בהתאם. אז כאשר אומרים על כל ריבית שיש חובה של ריבית והצמדה, זה המושג שאליו מתכוונים ושיכול להגדיל גם את התשלומים של הלווה על ההלוואה שלקח. מה עושים עם פיגור בתשלומי ההלוואות? כל הלוואה נלקחת בתנאים משתנים ומול גופים אחרים שמעניקים אותה. למרות כל ההבדלים הללו, ברור לכולם שאת ההלוואה צריך לשלם בזמן ואסור לאחר בתשלומים. בכל חוזה, בעת לקיחת ההלוואה עצמה, נכתב מה קורה במידה והלווה אינו עומד בתשלומים. לעתים מדובר על כנסות, אחרים ידברו על הוצאה לפועל וחלק ידרשו לממש ערבונות וביטחונות, מה שבטוח, לא מדובר על חוויה נעימה לאף אחד מן הצדדים. כדי להימנע ממצבים כאלו נסו להיות עם יד על הדופק. קודם כל, לפני שחותמים על הלוואה בודקים היטב מה התנאים במידה ולא מצליחים לעמוד בהחזרים. אם כבר הגעתם למצב שאתם לא עומדים בהתחייבות שלכם, נסו לפנות לגוף שממנו לקחתם את ההלוואה ובקשו פריסה אחרת, לשנות את סכום ההחזר או כל פתרון שהם יציעו כדי שתוכלו להמשיך ולשלם, שזהו בעצם האינטרס של כל הנוגעים בדבר. ואם אתם יכולים להחזיר את ההלוואה מוקדם מהצפוי? לפעמים קורים ניסים. אולי הגיע אליכם איזו ירושה, אולי זכיתם בבונוס בעבודה או שצץ סכום כסף לא צפוי מתחת לרצפה. האמת שזה לא ממש משנה מה מקור הכסף, אלא מה אתם רוצים לעשות איתו. הדבר החכם ביותר הוא לסגור מוקדם את ההלוואה ואז להקטין את הריבית וההצמדה שאתם משלמים למינימום האפשרי. מצד הגוף המלווה זהו הפסד של רווח, ולכן הרבה פעמים יש עמלה מיוחדת או כנס במקרה של פירעון מוקדם של ההלוואה. לכן, כשאתם מחליטים לחתום על מסמכי ההלוואה, הקפידו לקרוא את כולם. בחנו היטב מה יכול להיות כנס היציאה במקרה של פירעון מוקדם, נסו להתמקח על כך עם הנציג היושב מולכם ובאופן כללי, קראו את האותיות הקטנות כדי שתוכלו בבוא הזמן לטפל כראוי בהלוואה שלקחתם. הגוף שמעניק את ההלוואות. אז אחרי שהבנתם מהי מטרת ההלוואה, איך תרצו להחזיר, מה הסכומים שתוכלו לעמוד בהם, אם אלו תנאים תתמודדו במידה ולא תשלמו ואפילו חשבתם על פירעון מוקדם, הגיע הזמן לקפוץ למים ולהתחיל לחפש אחרי נותני ההלוואה המגוונים שיש בשוק. כדי להבין מי נגד מי, איפה תמצאו את התנאים הטובים ביותר עבורכם ולמה כל הלוואה שונה מחברתה. הלוואות מכל הסוגים, זה הזמן להכיר לעומק. הלוואות מהבנק. נתחיל מהבסיס והצורה המוכרת ביותר של הלוואות, כאלו הניתנות לכם מהבנק. באופן לא מפתיע, הבנקים ישמחו לבחון אפשרות לתת לכם הלוואה אם רק תבקשו. כמעט כל מי שמחזיק בחשבון בכל אחד מהבנקים בישראל קיבל בשלב כלשהו שיחה מבררת האם הוא מעוניין בהלוואה, עד כמה הדבר יעזור לו ואולי כדאי לא לקחת את ההלוואה כבר עכשיו. יתרונות של הלוואות מהבנק. תנאים מיוחדים. במידה ואתם מעוניינים לבקש הלוואה מהבנק, כדאי לשים לב אם אתם שייכים למגזר מיוחד שזכאי להטבות. אם אתם סטודנטים, עובדי מדינה, פנסיונרים, צעירים או נשואים טריים, פעמים רבות ישנם בנקים המעניקים תנאים מועדפים לחלק מהאוכלוסיות הללו מאחר והן מועדות להלוואות, במטרה למשוך את הלקוחות הפוטנציאליים. סטודנטים זקוקים לשכר לימוד, זוגות צעירים למימון חתונה או דירה ופנסיונרים הם לרוב בעלי ביטחונות שנוחים לבנק. לאור כל אלו, צריך לבדוק האם אתם זכאים לתנאים מיוחדים ויכולים ליהנות בעקבות כך מהטבות במיוחד בשבילכם. סכומי הלוואה. תנסו להרים טלפון לבנק ולשאול מהו סכום ההלוואה שתוכלו לקחת. פעמים רבות אתם תופתעו לגלות שהבנק מוכן לתת לכם אפילו 100,000 ובחלק מהמקרים אפילו יותר. היכולות הכלכליות של הבנקים שונות משל גופים אחרים שיכולים להלוות לכם סכומים שונים. הגב הכלכלי שלהם, הסכומים הגבוהים שהם מריצים והעובדה שיש להם ידע מוקדם על מבקש ההלוואה עם הלקוח שלהם, מאפשרת לבנקים מרווח פעולה ויכולת להחליט האם הם מעוניינים לתת וכמה. פיקוח מטעם המדינה. המפקח על הבנקים יושב ומשגיח היטב על הנעשה בגזרתם. ניתן להתלונן אצלו על מעשים שונים, חציית גבול מטעם הבנקים או התנהגות לא נאותה. הפיקוח הצמוד הזה מאפשר ללווים לקבל תחושת ביטחון ולהבין שהם לא עומדים לבדם בשום שלב. תמיד יהיה מי שיגן עליהם ועל האינטרסים שלהם מול הבנק. למרות זאת, חשוב לזכור שהפיקוח לא מתייחס לכל הלוואה בנפרד וצריך לנסות ולהימנע מחיכוכים ומשימוש בפיקוח על הבנקים בסוגיות אלו. מהו מספר החזרים האפשרי? אחד היתרונות המשמעותיים של הבנקים בתחום ההלוואות. כמעט כולם גמישים בתחום ומסוגלים להעניק עשרות החזרים אפשריים, כאשר בחלק מהבנקים ניתן למצוא גם הלוואות אותן אפשר לקחת בתמורה ל-80 החזרים ואף יותר. הפריסה הזו אולי מקילה על הלווה, מאחר וכל סכום החזר קטן יותר, אך חשוב לזכור שמספר רב כל כך של החזרים יגרום להעלאת הריבית המבוקשת על ההלוואה וכך הלווה ישלם יותר על אותו הסכום. חסרונות של הלוואות בבנק. הריביות על ההלוואה. מול הבנק ישנה ריבית אחת רלוונטית, ריבית הפריים. זוהי הריבית שהבנקים מוסיפים על הריבית שאותה קובע בנק ישראל, כאשר המטרה היא כמובן להגדיל את הרווחים של הבנק. כך, אם הלוואה אמורה להיות עם ריבית של 1.6% לפי בנק ישראל, כאשר מתרגמים זאת לריבית פריים יהיה מדובר על 3.1%, תוספת של 1.5% בכל הבנקים, כריבית פריים. עכשיו דמיינו לעצמכם את המצב הבא, אתם מגיעים לבנק, מבקשים הלוואה ומקבלים תנאים של פריים ועוד 2. זאת אומרת, הריבית הבסיסית של בנק ישראל ועוד ריבית הפריים ועוד 2%. לאחר הסכימה של כל המרכיבים הללו אפשר להגיע לריביות גבוהות מאוד על הלוואות, מה שמייצר עוד רווחים לבנק אך מרושש את הכיסים שלכם. אתם תלויים ברצונו של הבנק. זה לא ממש משנה אם אתם אוהבים את זה או לא, אבל כשאתם מבקשים הלוואה מהבנק אתם תלויים לחלוטין ברצונו של היושב מולכם. גם אם אתם מקסימים, נחמדים ונעימים, אבל אתם לקוחות מוגבלים או שהחשבון שלכם נמצא תחת אזהרה, אתם כנראה יכולים לשכוח מההלוואה. הבנק לא ממהר לתת את כספו אם הוא חושב שהוא אינו בטוח במקום אליו הוא מגיע. לקוח מסוכן ומוגבל מסכן את הבנק בעיבוד ההלוואה ולכן הם יכולים לסרב או לבקש ריבית גבוהה יותר מהרגיל. תהליך מורכב ודורש ערבונות וביטחונות. אצל חלק מהבנקים אין החמרות קשות מדי, במיוחד ללקוחות הבנק עצמו, אך חשוב לדעת שלא כל בנק הוא כזה. למרות שישנם מקומות שמאשרים הלוואה ברגע, רוב הבנקים יחכו ויבדקו אתכם הרבה לפני שההלוואה תאושר. תצטרכו להביא מסמכים, תלושי מסכורת ופרטי חשבון ובמידה והבנק לא בוטח בכם מספיק, תצטרכו להמציא גם ערבונות וביטחונות. הקשיים הללו אינם ארוכים, הם אולי דורשים בירוקרטיה אך לא נמשכים מעבר לכמה ימים. אף על פי כן, אם אתם זקוקים לכסף באופן מיידי, לא בטוח שתוכלו לקבל אותו במהירות כזו. הרבה אנשים כלל לא מחפשים מעבר לבנק, מאחר וזו האופציה הטבעית והנוחה ביותר בשבילם. מה יותר פשוט מלהגיע לסניף המוכר שלכם או פשוט להיכנס לאפליקציה ולהגיש את הבקשה? למרות הנוחות והקלות, ממש חשוב להמשיך ולבדוק אופציות, אחרת איך תדעו מה העסקה המשתלמת והטובה ביותר בשבילכם? הלוואה מול החיסכון הפנסיוני שלכם. בשנים האחרונות התופעה של הלוואה מול חיסכון פנסיוני הפכה להיות נפוצה. בזכות המודעות והידע הכלכלי, אנשים יודעים בדיוק איכן מתנהל החיסכון הפנסיוני שלהם וכך יכולים לקחת הלוואה תמורת הכסף אותו הם חסכו. לא חייבים להיות הבעלים של קרן פנסיה. גם קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה או פוליסת חיסכון יכולות לענות על הצורך ולהוות ביטחון מספיק כדי לבקש הלוואה תמורתן. יתרונות של הלוואות מול חיסכון פנסיוני. הריביות על ההלוואה. ברוב המקרים בהם תיקחו הלוואה מגופים פנסיוניים, תמצאו שהם גובים ריבית על פי הפריים, אך לפעמים ניתן למצוא ריביות נמוכות מאוד כמו פריים מינוס, מה שאומר שהריבית הנגבית על ההלוואה נמוכה באופן יחסי לזו הנגבית על ידי הבנקים. מה שמאפשר לגופים אלו להשתמש בריביות נמוכות כל כך זו העובדה שהכסף כבר אצלם ביד. חשוב לזכור שההלוואה ניתנת תמורת החסכונות שלכם שנמצאים בידי הגוף המלווה, כך שאין חשש מהיעלמות הכסף. גם במידה ולא תוכלו להחזיר, קרן הפנסיה יכולה לקבל את החוב שלכם ממקור אחר. פיקוח של המדינה. קרנות הפנסיה גם הן נתונות לפיקוח מתמיד של המדינה בכדי למנוע משבר כלכלי ובעיות בתחום הפנסיה לאחר הפרישה. לכן, התהליכים נעשים בצורה מסודרת, הכל מוקפד ואין שום חשש לבעיות מבחינה חוקית מול קרנות הפנסיה השונות. מספר החזרים ושיטות. למה זה כל כך חשוב מה יכולים להיות מספר ההחזרים? הכל תלוי ביכולת ההחזר שלכם. ככל שאתם יכולים להגדיל את התשלום, תוכלו לצמצם את ההחזרים. הריבית שהבנק גובה נמשכת לאורך זמן, לכן ככל שהזמן מתקצר אתם משלמים פחות. למרות זאת, חשוב לזכור שיכולת ההחזר היא דבר מורכב ונזיל. מה עושים במידה ופותרתם מעבודה או שנקלטתם להוצאה בלתי צפויה? לכן, אנשים רבים מעדיפים החזרים רבים ככל שניתן מה שמקל על התזרים שלהם כל חודש. בהלוואות מול חיסכון פנסיוני ניתן לפרוס את ההלוואה לכמה שנים. מה שאומר עשרות החזרים ויכולת פריסה טובה יותר עבור הלווים, אם כי הריבית שגובה הגוף המלא הוא גם מגבוהה יותר. חסרונות של הלוואות מול חיסכון פנסיוני. חשש ולחץ. תמיד מפחיד לגעת בפנסיה שלנו. הרי כל אחד מכיר את החשש שהפנסיה שלו תיעלם ולא יהיה לו ממה לחיות לאחר גיל הפרישה. זו באמת סיטואציה מפחידה. אבל אין לכך ביסוס אמיתי במידה ואכן מחזירים את ההלוואה. אם אין לכם כוונה לקחת את כספי ההלוואה ולברוח, אלא להחזיר אותם בזמן ככל אזרח שומר חוק, כספי הפנסיה שלכם מוגנים מאחורי סורג ובריח ואף אחד לא יכול להגיע אליהם. הגבלת סכום ההלוואה. כמעט בכל מקום אין אפשרות לקחת סכום בלתי מוגבל, אבל מול החיסכון הפנסיוני הדבר מורגש במיוחד. ההלוואה ניתנת באחוזים אל מול הסכום שחסכתם. לרוב האחוזים נעים בין 25% ועד 80% מסכום החיסכון, כאשר הדבר משתנה בין קרן פנסיה אחת לאחרת. אם מדובר על חיסכון ארוך שנים, הסכום יכול להיות משמעותי מאוד, אבל אם התחלתם לחסוך לאחרונה או לפני מספר שנים בודדות, ככל הנראה ההלוואה הזו לא תוכל לעזור לכם מספיק. מספר הלוואות מוגבל. גם אם כבר הצלחתם לקבל הלוואה ולהחזיר אותה, לא בטוח שתוכלו לקחת הלוואה נוספת לאורך זמן. חלק מהגופים הפנסיוניים לא מאפשרים ללווים לפנות ללקיחת הלוואה מספר פעמים לאורך קופה. חשוב לברר מתי ואם יהיה לכם מותר לקחת הלוואה נוספת ואז להחליט אם זה הזמן הטוב ביותר. חשוב לעשות זאת לאור התנאים הטובים שניתן לקבל בהלוואות אלו, ולכן כדאי לשמור אותן לעת הצורך. שאתם ממש צריכים את זה. אז למדנו להכיר הלוואות מהבנק וגם הלוואות שניתנות מול חיסכון פנסיוני, אבל יש עוד כמה אפשרויות בולטות בשוק. אחת הבולטות ביותר היא אפשרות הלוואה מול חברות האשראי שמעוניינות להתחיל ולהוביל את השוק ומפרסמות באופן אקטיבי באמצעים רבים, ואתם בטח יכולים להעלות על דעתכם כמה קמפיינים אינטרנטיים שלאחרונה נתקלתם בהם. הלוואות מול חברות האשראי. הבחירה הטבעית היא בחברת האשראי שלכם, אבל תופתעו לגלות שגם חברות האשראי האחרות ישמחו לתת לכם הלוואה, אפילו אם אינכם מחזיקים בכרטיס שלהם. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא להרים טלפון ולהתחיל בתהליך הבירור. יתרונות של חברות האשראי כגוף מלווה. זמינות גבוהה ומהירות אישור. בניגוד לבנקים, בהם תהליך אישור הלוואה יכול לקחת מספר ימים ואף יותר מזה, חברות האשראי נמצאות עם יד קלה על ההדק. ברוב הפעמים כבר בסיום השיחה הראשונית עם חברת האשראי תוכלו לקבל הודעה שהכסף כבר אצלכם בחשבון. מדובר על פתרון מצוין עבור מי שזקוק לכסף מהיר, ממש לצורך קרוב ואין לו זמן לחכות לשום אופציה אחרת. פיקוח מטעם המדינה. גם בתחום זה המדינה מפקחת על ההלוואות. במידה ואתם חוששים מהפרות הסכם, גבייה לא חוקית או בעיות אחרות, תוכלו לפנות לפיקוח כדי שיוכלו לסייע לכם בנושא. התחושה שאתם לא לבד שווה הרבה במקרים בהם אתם זקוקים לעזרה. חסרונות של חברת האשראי בתחום ההלוואות. ריביות גבוהות. מאחר ולחברות האשראי אין ביטחונות מול ההלוואה שהם נותנים, הם מראש גובים ריביות גבוהות שיכולות לענות על הצורך שלהן לרווח ולביטחון שהסכום לא יאבד להן. כך אפשר למצוא הלוואות דרך חברות האשראי שיכולות להגיע עד לריבית של 15% על סכום הקרן. חשוב לציין, ככל שסכום ההלוואה קטן יותר, הריביות יהיו גם הן נמוכות בהתאם, כי הסיכון של חברות האשראי אינו גבוה. סכומים קטנים יחסית. דרך חברות אלו לא ניתן לקבל הלוואות שעולות על סכום של כמה עשרות אלפי שקלים. יכול להיות שיש אנשים שהסכום יעזור להם להיחלץ מהבוץ וזה בדיוק מה שהם צריכים, אך אם אתם זקוקים לסכום משמעותי, חברות האשראי אינן המקום הנכון לפנות אליו. לאחר שהכרנו את הגופים המפוקחים מהם ניתן לקבל הלוואות, רצוי לבחון גם אפשרויות אחרות שאינן מוכרות בשוק, אך יכולות להיות רלוונטיות עבור אנשים שמחפשים הלוואה ונדחים על ידי גופים אלו, או רוצים מראש לחפש משהו קצת שונה. הלוואה חברתית, הכרתם? בעולם היום אנשים מחפשים היכן להשקיע את הכסף שהם חסכו. מהצד השני, ישנם אנשים שזקוקים להלוואה ולכסף הזה בדיוק. אז איך מחברים בין השניים? יזמים שונים בנו פלטפורמות חברתיות כמו בלנדר, שמזמינה אנשים עם כסף להשקעה להלוות אותו לאנשים שזקוקים לכך ולקבל בתמורה ריבית ורווח על הכסף. המצב אמור להיות רווחי עבור שני הצדדים, צד אחד מקבל את הכסף שלו, הוא זקוק והשני מרוויח את הריבית. הלוואות חברתיות, היתרונות. ריביות סבירות באופן יחסי. מאחר ומדובר על נושא חברתי, ההלוואות גם הן משתדלות להישאר כאלו. ניתן למצוא הלוואות בריבית יחסית נמוכה של 4%, אך באותה המידה יש משקיעים שיבקשו 12% על הסכום ולכן צריך לבדוק ממי להלוות ואיך להתנהל מולו. האפשרות לבקש אחוז ריבית מסוים מול המשקיע או לשלם עמלה על עצם ההלוואה נותנים ללווה מעט מרווח תמרון ולאפשר לו להיות צד פעיל בעסקה. פלטפורמה נוחה לעבודה. כל מה שצריך להיכנס לאתר, להירשם ולהכניס את הפרטים שלכם ואתם בפנים. כעת, במידה ותבקשו הלוואה, צוות מיוחד יבחן את מצבכם, האם רצוי לאשר לכם ומה הריבית המומלצת. אתם כבר לא צריכים לעבוד או לרדוף אחרי מישהו. את התשובה תקבלו ישירות עם הכסף או בלעדיו ללא צורך בשאלות נוספות או בתהליכים בירוקרטיים מסובכים. מהצד השני, כמובן שיש גם חסרונות להלוואות חברתיות. חוסר פיקוח. העסק הוא חוקי לגמרי ואין מה לחשוש, אבל חשוב להבין שהתחום אינו מוסדר באופן חוקי ואין רשות שתפקידה לאכוף את החוקים או לברר מה המצב שוק ההלוואות החברתיות. כך יכול להיווצר תחום שהוא מעט פרוץ, מה שמעורר בעיות וויכוחים שצריך לפתור. במידה ומתעוררת כזו בעיה, פיקוח היה יכול להועיל מאוד ולסייע לשני הצדדים להגיע לפתרון מהיר ומוסכם. ללא פיקוח כזה, כולם צריכים להסתדר לבד. סכומי הלוואות נמוכים. מאחר ואין פיקוח ויש חשש מצד המלווים, פעמים רבות סכומי הלוואה קטנים יחסית ואינם עולים על 30,000-50,000. למי שזקוק לסכומים כאלו זה יכול להיות פתרון מצוין, אבל לאחרים שצריכים סכומים אחרים, לדוגמה להשלים הון ראשוני לצורכי נטילת משכנתא או רכישת רכב חדש, לפעמים הלוואה שכזו פשוט לא תספיק. לאחר שסקרנו את התחומים העיקריים, אסור לשכוח לציין אפשרויות כמו בקשת הלוואה מהמעסיק על חשבון משכורת עתידית, אפשרות לפנות לגמ"ח, גופים ללא מטרת רווח שפועלים למתן הלוואות למי שזקוק לכך או אפילו לבקשת הלוואה מבני משפחה. כל אלו אינם גופים רשמיים שניתן לזכור את פועלם, ולכן אנחנו סומכים עליכם שבמידת הצורך תפנו אליהם ותוכלו לברר את הפרטים. בהצלחה בהחזרים.